אני שלחתי לכם איזשהו אתגר לחפש איזשהו רעיון שמביא אתכם לאיזשהו תגובה לא רצויה. אז יש מישהו שמעוניין לשתף על ההצלחות האדירות של השבוע שעבר? טוב, נשאיר את זה בצניעות. אבל למי שמעוניין לנסות, זה דווקא יכול להיות מעניין.
אני מצאתי משהו, דבר קטן מעניין.
נו?
זה היה שחשבתי על זה שהמפגש של האדם בבוקר, הוא בדרך כלל הוא גם כועס, עצבני. עד שחשבתי על איזשהו פתרון, אז בעצם שמתי לב שמודה אני לפניך, זה הדבר, הדבר הפשוט, שכאילו אולי בשביל זה אפילו יהיה. שאדם מתרגש שהמפגש שלו בבוקר עם העולם, יהיה ככה להכניס לו משפט לראש ככה.
אז יפה, יפה.
כן.
אבל זה מעניין, אם הולכים בכיוון הזה, בעצם מה המילה הבסיסית, מה המילה הראשונה שאדם אמור להגיד בבוקר? מודה. זאת אומרת, מה אמור להיות העמדה שלנו מול ריבונו של עולם? זה הכרת הטוב. וכאילו, זה דווקא לא חשבתי על זה, זה דווקא רעיון מצוין. יפה. אז אנחנו, איפה היינו? היינו מתוך איזשהו היינו באיזשהו מקום פה, אנחנו אמרנו שזה המעבד נתונים, וזה הדיבור עצמי, נכון? ופה יש איזשהו גירוי חיצוני. יפה. ואז אנחנו אמרנו שיש חמישה גורמים, נכון? אתם זוכרים את הגורמים? מחשבות, דמיונות, זיכרונות, והם פנימיים. יש גם הגורם של תחושות הגוף, שזה לא פנימי אבל זה אישי, ויש את הסביבה. הסביבה זה בעצם פה, זה גם גורם לכל המערכת. ואנחנו בינתיים עובדים על שלושה מרכיבים. אנחנו עובדים על מחשבות, דמיונות וזיכרונות. כן.
יכול להיות
שבמאפיין אנחנו
הסביבה, ולמור תלוי לאחר. שמה? זה יכול להיות, הרי אין כל הרגשות בעצם בסופו של דבר, ואדם יוצא אותם. הסביבה, אם סביבה, זה אחד מהגורם שייכם לפילטר, ובעצם הוא חופף
בחלק הראשון. יפה. אתה צודק, 100% וחכה. בעוד כמה פגישות אנחנו נתייחס בדיוק לסוגיה הזאת, כי מה שברור ממה שאתה אומר, שאדם הוא גם וגם. זאת אומרת, המידה של שליטה של אדם על עצמו, זה לא מוחלט, הוא לא שולט בצורה מוחלטת. זאת אומרת, אבל הוא גם במידה מסוימת שולט גם בסביבה שלו. אבל אנחנו נתייחס לשאלה הזאת, שביא בהחלט במקומו. אז בעצם מה אנחנו אמרנו? אמרנו ככה, אם יש לנו פה מחשבות, זיכרונות ודמיונות, אמרנו ככה, אתה יוצר את הרגש שלך, נכון? אתם זוכרים את הדוגמה של מישהו שאומר לך משהו שלא נעים? זה לא מה שהוא אמר לך שגרם לך להרגיש את זה. מה בעצם מדליק אותך? אתה. כי אתה אומר לעצמך, איך הוא יכול להגיד לי את זה? ומי הוא זה? ואתה מתפוצץ, לא על בסיס מה שהוא אמר לך, אבל על התוכנה הפנימית, הדיבור העצמי, איך שאתה מתייחס. זאת אומרת, מה שקורה מבחוץ הוא בתקן של לחיצה על כפתור, נכון? ואנחנו רוצים להאשים אותו, אבל בעצם כל מה שקורה אחרי שהוא לוחץ על כפתור, זה תוכנה שלנו, זה החוטים הפנימיים שלנו, נכון? ואז אנחנו למדנו, אם אני לא טועה, את הסוגיה של רבי עקיבא, זאת אומרת, דיברנו על הסוגיה של רבי עקיבא, איך שהוא הסתכל בסוף מכות את הסוגיה של השואל שיצא מבית קודשי הקודשים. לפי הפילטר של רבי עקיבא, הוא מחפש משהו טוב להביא אותו לשמחה, כאשר החכמים מצאו איזשהו דרך לפרש את המקרה, כך שהם הגיעו לבכי. אוקיי? ואז חשוב בשלב זה להדגיש שבדרך כלל המנגינון הזה, התוכניות האלו, הן תוכניות בריאות אצל רוב בני אדם. זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שאם כל אחד חושב על עצמו, איך הוא מתייחס לעולם, לחברים, למשפחה, בדרך כלל הוא יכול להגיד, אתה יודע מה, אצלי, הכל בסדר. זאת אומרת, אדם לא צריך כל הזמן לבדוק מה קורה פה. כי בדרך כלל זה עובד טוב. מתי צריכים להשתמש במודל הזה? כאשר הוא בודק פה ואומר, הרגש שלי הוא לא מתאים. אני כועס יותר מדי, אני מרגיש קינה, סינה, אני בדיכאון, אני... זאת אומרת, אם פה יש בעיה, המודל הזה בא לתת לך כלי להשפיע פה. אבל הוא לא כלי שכאילו להביא אותך כל יום לשבת עם עצמך ולבדוק כל הזמן מי אני. אתה לא אמור להפוך להיות רובוט שכל פעם חושב על מה התגובה המתאימה לי. אנחנו אמורים לזרום, רק שהזרימה תהיה זרימה טובה. אז אם כן, איפה אנחנו עכשיו? אנחנו במקום של איך משנים את המחשבות. איך זה שבן אדם שהוא חושב בצורה מסוימת, איך הוא יכול לשנות את, את המחשבות שלו? ועל זה אנחנו נדבר היום. עכשיו, בוא נגיד שמשהו קורה למישהו, והוא מוצא שהוא הרבה פעמים כועס על מה שאומרים לו. והוא כועס מעל פרופורציה. יש דברים שאדם שלא כועס הוא בעייתי. מחייך מתי שהוא אמור להיות תקיף. אבל בוא נגיד שאתה מוצא את עצמך כועס במקומות שאתה אחר כך אומר לעצמך לא מתאים. אוקיי? אז מה קורה? אז אתה אמור, וזה מה שאנחנו סיימנו פעם הקודמת, אני הצעתי לכם לצאת מפה לאיזשהו חנות מצלמות, ולקנות איזשהו מצלמה קטנה, להכניס את זה בראש, וכאשר אתה מוצא את עצמך מגיב בצורה לא נכונה מבחינתך, כאילו להדליק את המצלמה. למה להדליק את המצלמה? כדי לנסות לבדוק מה שקורה פה. למה אנחנו לא ערים ומודעים למה שקורה פה? אתם זוכרים? אמרנו שתי סיבות, נכון? סיבה אחת היא סיבה אידיאולוגית. יש סיבה אחת שאנחנו לא ערים לאיך שאנחנו מייצרים את הרגשות שלנו. למה זה אידיאולוגי? שמאז שאדם הראשון נברא, כאשר קורה לו משהו, נוח לו, האישה שנתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. זאת אומרת, יש משהו בדם של אדם לא לקחת אחריות. ותחשבו על עצמכם, או על האחים הקטנים שלכם. משהו קורה שלא נעים, מה הטבע של אדם? לחפש מי השם ותמיד האצבעות במקום אחר, נכון? יש מי שלפעמים אומר, כאשר אתה מצביע על מישהו אחר, תבדוק טוב, מה קורה לאצבעות האחרות? קצת מוזר. אבל יש משהו בטבע להגיד, זה קורה, זה בגללו. או אם אתה נשוי, הולך יותר טוב, זה בגללה. ויש שמח מהתורה. אבל הקדוש ברוך הוא תיקן אותנו. ובעצם אמר, כל אדם אחראי למעשים שלו. אבל עלינו לדעת שאם אני כועס, מאוד טבעי להגיד, זה בגלל שאתה אמרת לי משהו. זה בגלל שהיא עשתה לי, זה בגלל שנכשלתי, זה בגלל, ואנחנו בנויים כנראה בנטייה כזאת. יש סיבה נוספת, אבל זה גם חושב שאמרנו, שאיך תגובה חיצונית נכנסת אצלך. זה פלא פלאים. הרי באמת, בוא נגיד שיש מישהו, בוא נעשה את זה יפה, מישהו רוצה לתת לך מחמאה, יש לך חבר, הוא מסתכל עליך, עולה בדעתו איזשהו רעיון להגיד לך משהו יפה. הרעיון הזה יורד איכשהו דרך המוח לפה, ויוצא, ואז זה מגיע לגרון, נכון? וזה יוצא כמילים. זה דבר נפלא, משהו רוחני, יוצא כקול. עכשיו, כקול זה הולך ככה, נכון? גלים. נכון? לא רואים אותם, אבל יש פלאפונים ויש קולות והכל באוויר. אז הדבר הזה מגיע לתופים, יש כולם תופים לפנים, נכון? מה קורה? הגלים שאנחנו לא רואים, נוגעים בתופים שנמצאים, התופים עושים ככה, ואז יוצא איזשהו משהו דרך חוטים. איזה חוטים? העצבים. יש עצבים מהתופים למוח. ויש משהו שרץ שם, מגיע למוח, מוח מקבל את האינפורמציה, מתרגם אותו ואתה מחייך. היה משהו בראש שלו ואתה מחייך. תראה את הפלא. עכשיו, אבל לא לזה אני רציתי להתייחס, אלא לזה, למהירות. למישהו יש איזשהו מושג כמה מהר זה מגיע, המידע שמגיע לאוזן וטס לשכל, למוח, זה 4,000 כמש בערך. זאת אומרת, מפה לפה, 4,000 כמש. מה זה אומר? זה אומר שזה הולך כל כך מהר שאתה לא חש אותו. זה כאילו אוטומט. ואתה גם לא חש שבשכל אתה עושה משהו, כי הכל כאילו אוטומט. אבל זה לא אוטומט. זה הולך מאוד 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 מהר. ולכן, כאשר מישהו אומר לך משהו שמכיס אותך, גם בגלל שיש לך טבע להגיד שהוא אשם, כי זה טוב לך וטוב לי, וגם בגלל שזה הולך כל כך מהר, אז אני, קל לי להגיד, הוא מכיס אותי, והוא עשה לי והיא עשתה לי. אבל האמת היא אחרת. האמת היא שאנחנו פה מייצרים את התגובות שלנו. עכשיו, איך הולך העבודה? אנחנו אמורים, ברגע שאנחנו מכירים איזושהי תגובה שאנחנו לא רוצים, לנסות לזהות איך זה עובד אצלי. עכשיו, מה זה עובד אצלי? בגלל שאני חזרתי על זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, זה הגיע לאיזה מעמד? הרגל. הרגל. וזה דבר נפלא, גם קשור בכלל לבן אדם. הרי הדבר הבסיסי אצל האדם שהוא ייצור של הרגלים. נכון? הוא הכל הרגלים. זאת אומרת, בוא נחשוב שאתה היית צריך כל הזמן ללמוד משהו חדש. נכון? למישהו יש אח קטן שלמד פעם איך לצחצח שיניים, נכון? מתחיל באף, מגיע לשפתיים, בסוף סוף מגיע לסנטר הזה, ואמא משתגעת, נכון? וקונה עוד משחה ועוד משחה עד שזה מגיע לכל כך. באיזשהו שלב הוא מתרכז בשיניים. אבל אחר כך אמא יכולה ככה לרדת בזה, נכון? למה? כי הוא מכניס את כל התנועות לתוך איזשהו הרגל. נכון? אז בוא נחשוב ביחד, אם לא היינו, לא היה לנו את המנגנון הזה של הרגל. בוא תחשבו שאתם לא יודעים איך לקשור נעליים וזה, ובשעה 4:00 PM זה מין חוותה באמצע ניסיון להגיע. זה לא היה הולך. עכשיו, מה עושה הרגל? הרגל הוא המנגנון של חיסכון של הגוף. הרגל זה עוקף שכל. זה הופך אותך להיות כאילו הצד הבהימי. הרגל נעשה טבע, נכון? זאת אומרת, אתה לומד דברים, אתה כאילו שם אותם הצידה, ואתה מתקדם. בוא ניקח דוגמה אחרת. מישהו פעם למד נהיגה, נכון? שיעור ראשון, נכון? מה זה שיעור הראשון? ככה. מה הדבר הזה? כי אתה צריך ללמוד אין סוף של דברים חדשים, נכון? אתה ככה במתח, כל האנרגיה שלך, העיניים צריכות קודם כל ללמוד מה זה ירוק, זה בבבבה. צריכים ללמוד כמה ואיך. הרגליים. כל דבר, יש איזשהו ילד שכדור ברץ, אתה... עכשיו, שיעור שלישי, שיעור חמישי, שיעור עשרי. אז מה קורה שם? למה הצלחת? כי לאט לאט הכנסת יותר ויותר עניינים להרגל. עד לא עלינו התאונת דרכים, כי לא שמת לב. לא, 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 זה לא... זה בעיה, כי הרגל הוא עוקף שכל. ולכן מאוד מעניין, איך הרמב״ם מגדיר חינוך? שתי דברים, להפריש את הילד מאיסורה, זאת אומרת שהחזיר לא יהיה על הצלחת, אבל להרגילו הרגל, להרגילו במצוות. שהגירסה דיינקותה, שהוא ידע שלא שמים אוכל בפה בלי שהוא מברך. אחר כך, ברוך השם, צריכים להכניס את המשמעות. אבל קודם כל שיהיה ילד שהכלי החיצוני תהיה קדוש. עכשיו, זה גם קורה בשכל. יש לי הרגלי חשיבה. ההרגלים באים מלידה ומחינוך. אתה רגיל לחשוב בצורה מסוימת. ולכן, לדוגמה, כאשר משהו קורה לך, יש לך, נקרא לזה אפילו תוכנה. אם מישהו אומר לך, בוא נגיד, בוקר טוב, אז יש אדם שיגיד, טוב, בעיה שלו. ויש אדם יגיד, למה הוא אמר לי את זה? מה הוא מתכוון? למה הוא מעליב אותי? מה קורה אצלו? כל התוכניות האלו הם הרגלי חשיבה. ואני חוזר ואומר לכם, אני מתאר לעצמי שיושבים מולי בחורים, שעל פי רובה דרובה דרובה, ההרגלים הם טובים. אתה חי טוב באופן עקרוני. אבל שוב, על מה אנחנו מדברים? בוא נגיד שיש לך איזשהו הרגל חשיבה שהוא לא טוב לך. הוא לא מביא אותך לאן שאתה רוצה להגיע. אז השאלה היא, איך אנחנו משנים את התוכנה? ובעצם אנחנו אומרים, איך אנחנו משנים מה? הרגל. כי ההרגל הוא מה שמביא אותך למקום לא טוב. עכשיו, אז בואו נדבר על איך אדם משנה הרגל, וזה לא משנה אם זה הרגל מה שאתה עושה עם היד, או הרגל מה שאתה עושה עם הראש. שלב ראשון של הרגל, מודעות. הדבר הראשון זה מודעות. אני חייב להביא את מה שאני עושה, או מה שאני חושב, אני צריך להוציא את זה מהאוטומט, מהזרימה, ולהכניס אותו, לשים אותו על המסך, שאני ער למה שאני עושה. ולכן, מה שאמרתי, להביא את המצלמה. כי מה עושה מצלמה? אופ, הוא מתעד איך המוח עובד. וזה הדבר הראשון, שאני אהיה ער לכך שאני עושה משהו שלא מקובל עליי. ברגע שאני ער ומודע שמה שאני עושה לא בסדר, חשוב לי לתעד מה הדבר הזה. חשוב לי לתעד איך אני חושב שהוא לא בסדר, לא מביא אותי למקום הנכון. ולכן המצלמה. איזה תמונות נכנסות לראש? איזה רגשות יש לי בפנים? איזה דמיונות אני מדמיין? איזה מחשבות יש לי שמביאות אותי לרגשות הלא מתאימים? עכשיו, ברגע שאני יכול להביא אותם למודעות, זה לא כל כך משנה אותם, נכון? כי בהתחלה, אז אני עדיין בברן של ההרגל. עכשיו אני מגיע לשלב הקריטי, וזה לבנות תוכנה שאתה מעדיף אותו. זאת אומרת, לבנות מחשבה, או למצוא מחשבה חלופית יותר טובה. לדוגמה, אצל רבי עקיבא, מה הייתה המחשבה המועדפת? לראות את השואל או את החורבן כחלק של הפסוק שכולל הבנייה, נכון? ההקמה. עכשיו, יש אין סוף של אפשרויות, אבל מה שחשוב בחשיבה המחליפה, המועדפת, שהוא יהיה גם אמיתי. אי אפשר לעבוד על עצמי. אתן לך דוגמה. בוא נגיד שאדם בא והוא באמת, הוא אדם, הוא חבר שלי, אבל הוא מאוד בוטה. הוא מכניס. וזה מאוד מרגיז אותי. או מצב שאני עם איזושהי חברה, ואני לא מרגיש שנותנים לי, אם תסלחו לי, מספיק כבוד. לא מכבדים אותי, כמו שהם היו צריכים לכבד אותי. וזה מביא אותי לדיכאון, לא מרגיש טוב, וכו' וכו'. עכשיו, בוא ניקח את הנושא של כבוד. אני לא, לא מרגיש שמכבדים אותי, וזה כואב לי. עכשיו, למה זה כואב לי? שוב, בפי המודל. זה לא בגלל שהם לא מכבדים אותי. למה זה כואב לי? כי אני אומר לעצמי, הם צריכים לכבד אותי, לא טוב לי שלא מכבדים אותי, אני אמור להיות במקום אחר בחברה, אני... כי כל שאני מדבר על עצמי, מה קורה לי? נכון? אם אני חוזר על זה, אני יכול להגיע ממש ליועץ. בעיה. עכשיו, לפי המודל שלנו, אנחנו מחפשים דרך להגיד משהו אחר לעצמי. בואו, אני זורק לכם. איזה אמירה אדם יכול להגיד לעצמו כאשר הוא מוצא את עצמו בחברה שהוא לא מרגיש טוב שהוא מקבל את הכבוד שהוא רוצה? איזה רעיון יכול להסתובב פה? כן. שהערך
שלי זה בכלל
לא
מהם, זה
היום
יכולים אותי, אז יש לי ערך.
יפה, זה יכול להביא אדם להגיד, וואה, בדיקה מעניינת, אני מעוניין שהדבר הזה יבוא ממני ולא מהם. יפה. מה עוד יכול להיות? אדם יכול להגיד, הזדמנות לעבוד על ענווה. כנראה יש לי פגם בשמה, או אני לא מספיק חזק, עליי לעבוד על הדבר הזה. אוקיי? עוד אפשרות. יש אפשרויות נוספות? כן, בבקשה.
אפשר להפוך את זה גם לדבר חיובי,
יפה, זה הופך אותו לכתחילה, מה עוד? זה חיובי, זה גם אמיתי. תראה, בוא נגיד שמה בדרך כלל קורה? אדם בא ואומר, טוב, לא מכבדים אותי, זה לא משנה לי. זה עובד, נכון? לא משנה לי, לא משנה לי. למה אמירה כזאת, שהרבה פעמים אנחנו כהורים אומרים לילדים, אני יודע שהם שונאים אותך, אבל זה לא צריך להכפת לך. זה מאוד עוזר לילד, נכון? למה זה לא עוזר? כי הוא לא יכול לעבוד על עצמו. זה כן אכפת לו. אתה צריך לחפש פירוש שהוא אמיתי. שזה מצלצל אצלך. נכון? שזה בעצם בפנים, ואתה אומר, אהה, זה נכון. אבל פה יש לנו בעיה, וזה אחד הבעיות המורכביות. הרי הם כן לא מכבדים אותי, נכון? אבל זה יכול להיות הזדמנות. אז מה קורה פה? מה שקורה שאנחנו צריכים להבין איזושהי אולי אמירה, מה קורה בפנים? הרי אחד הדרכים להבין מה שקורה אצלנו, אני אומר את זה ככה, שכאילו אין מילה יותר מסוכנת בחיים מאשר המילה אני. איזה מילה יותר נכונה? אנחנו. ואני לא מדבר על פיצול אישיות, זה כבר בעיה אחרת. אני מדבר על משהו אחר, ואני רוצה להודות לכם, שאני אדם מאוד חכם, אבל אני גם אדם לפעמים טיפש. אני אדם שמח, אבל לפעמים אני אדם עצוב. אני מתלהב, אני גם משתמם. אני הכל, ואגב, גם אתה וגם אתה וגם כולנו. כי זה מכולת בפנים. יש לך את הכל. וגם מבחינת דעות, יש לך דעה בפנים, שהיא מאוד חיובית. אני בדרך לעצמי שיש אנשים פה שיכולים להגיע מעלה-מעלה. אבל יש לכם גם את היכולת להגיד דברים לא כל כך מסמכים. ולפעמים הקול הזה מתגבר, ולפעמים הקול הזה מתגבר. אז מי אתה? מה, פיצול אישיות? איפה אתה? אז לי נראה שאנחנו צריכים לחזור להגדרה של המשך חוכמה, כאשר הוא מדבר על הפסוק, נעשה אדם בצלמנו, בצלמנו. אז מה הצלם? בחירה חופשית. ואנחנו לא מדברים על זה שכאילו אתה לוקח איזשהו קול ומוחק אותו. אנחנו מדברים על כך שאחריותך ואחריותי להכיר את הקולות הפנימיים, למצוא קול, כמו שאתם עשיתם, שהוא מבטא את הדבר שאתה רוצה שהוא יגיד, ואז העבודה היא לתת את הקול הזה לצאת, לבחור בקול הזה. עכשיו, אם אני בא ואומר, וואה, זה עבודה קלה, זה לא עבודה קלה. לפעמים זה עבודה על המידות. מה זה עבודה על המידות? זה עבודה להכניס עמוק עמוק את הקול שאתה בוחר בו. ולמה אתה בוחר בו? כי זה הדבר הנכון לעשות? כי זה מביא אותך למקום הנכון? ואז בעצם יש רעיון נפלא. כי כתוב אשר ברא אלוקים לעשות. מה זה לעשות? גם את האישיות שלך. כי יש בך גם את היכולת לקלל את החושך, אבל יש לך וכולנו גם את האפשרות להביא אור. אז כל עוד שאני חי על בסיס של הרגל, אז אני כאילו מה שבא בא. אבל ברגע שאני אומר, וואה, זאת אחריותי לבנות את עצמי, אז אני כבר הופך להיות בן אדם אחר. אני יוצר את האישיות שלי בזה שאני בונה ובוחר את התוכנה הפנימית, את הדיבור עצמי, שמביא אותי לאן שאני רוצה להגיע. ולי נראה שזה הבסיס של העבודה על המידות. ולכן כתוב שהחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה. למה? מה? לא שחקו שש בש. הכניסו לעצמם מחשבות מסוימות, דיבור עצמי, שהביא אותם לרגשות ולהבנות שהעלו אותם להיות מסוגלים להתפלל ברמה מאוד גבוה. זאת אומרת, בדיוק הדבר שאנחנו עשינו פה, כאשר שאלתי אתכם, איזה רעיון יכול להיכנס ולעזור, זה בעצם לחפש את הדבר הפנימי שיכול להביא אתכם בדיוק למקום שאתם רוצים להיות. אוקיי? עכשיו, אם אנחנו הולכים טיפה קדימה, אני צריך לבנות, בוא נגיד את מה שאתם אמרתם, שזה יכול להיות הזדמנות ללמוד מה זה להיות לא מכובד, לכן אני מבין מישהו אחר, לכן אני עובד על זה שאני אתן כבוד למישהו אחר. אוקיי? כל מיני רעיונות שכל אחד בוחר לעצמו את הרעיון. אבל בינתיים זה לא כל כך קל. למה זה לא קל? זה לא סוף פסוק. כי בינתיים יש לו עדיין את ההרגל להגיד את הדבר השני. אז מה קורה? הוא צריך לעבוד על עצמו, להכניס את ההרגל החדש. מה זה דורש? הרבה עבודה, התמדה, מודעות, ולאט לאט, כי ההרגל ירצה להיות זה שמוביל את המהלך. אם הוא לא במודע מכניס את המחשבה החדשה, הוא ודאי יחזור להרגל. אגב, איפה אנחנו רואים את התהליך הזה? פעמיים בשנה, משיב הרוח ומוריד הגשם, נכון? למה אנחנו טועים? לא אנחנו, אבל למה הם טועים? כן? מה דרוש עד שנגיע למצב שאפשר להירגע? מודעות, נכון? בכוונה, צריכים כוונה להגיע לזה ולהגיד מה שמתאים, אחר כך אפשר לשכוח. אבל, ואומרים לנו בהלכה, צריכים להגיד את זה כמה פעמים? 90 פעם. אז לפי ההלכה, אחרי 90 פעם, חז"ל אומרים לנו, אתה יודע, זה מספיק. מה זה מספיק? שבכוונה הכנסת, זה כבר בתלם, זה כבר בזרימה. אז אם זה 90 פעם, ודאי על אחת כמה וכמה, כאלו דברים שלא קורים שלוש פעמים ביום, זה קורה מתי שזה קורה, ודאי שהחובה היא שיהיה בכוונה כדי להבין מה אני עושה ולהכניס את המחשבה החיובית. אוקיי? אוקיי, בזה אנחנו נסיים היום. אנחנו נרחיב בזה בהמשך, אבל יש לנו דקה או שתיים לשאלות. כן, בבקשה.
אבל בספרי המושג, ברמב"ם, אז הוא מתאר, נראה לי אם זה דרך אחרת, הוא נראה שונה. למשל, אמר מי שיש לו רגש של קבצנות. אז הוא לא עובד על המחשבות, הוא פשוט נותן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והמחשבה, אולי המחשבה
תשתנה מאליה. יפה. לרמב"ם יש שיטה אחרת. לרמב״ם יש שיטה שבעצם אומרת, אתה הולך ככה, הולך ככה, וברוך השם יש שיטות שונות, וזה עובד וזה עובד. אבל אם לוקחים מה שאתה אמרת, בוא נגיד שאדם, איך מכניסים הרגל? חזרה. חזרה היא זה הלב של להכניס הרגל חדש. ולכן, מי שרוצה לעבוד על הדבר הזה, יש עוד טיפ. הרי, איפה ההרגל צריך להיכנס? פה. אז אם מישהו רוצה להכניס את זה חזק, הוא יכול לעשות את זה בדמיון. הוא יכול לדוגמה לחשוב על מישהו שאומר לו משהו לא נעים, אם הוא חושב על זה, זה כאילו הוא שמע את זה, זה כמעט אותו הדבר. הוא חושב על זה, זה כאילו, זה יהיה לחיצה כפתור. והוא יתמלא עם אותם המחשבות. אז הוא יכול לדמיין את הגירוי, ובכוונה להכניס את המחשבה החדשה. ועושה את זה עוד פעם ועוד פעם, ומתברר שהוא כבר מחזק את הדפוס החדש. כן, רצית להעיר? לא? אוקיי. טוב, שאלה נוספת? יש? טוב, אנחנו ניפגש בשבוע הבא.